אז אנחנו ממשיכים בשיעור שלנו של כללות המציאות, שקראנו לסדרת השיעורים האלה הסתכלות כללית. דיברנו עד כה על העולמות העליונים, איך שיצאו ממחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. כאן בסרטוט ציירתי את זה מראש, בדרך כלל אני עושה סרטוטים בזמן ההסברה, אבל בלתי אפשרי היה לחשוב לעשות את כל זה בזמן השיעור, אז עשיתי אותו מראש. כאן בצורה סכימטית יש לנו איזה מין שילוב של שני העולמות, רוחני וגשמי. מה שאנחנו למדנו אתכם בשיעורים הקודמים, בהסתכלות כללית, זה איך שממחשבת הבריאה נוצר מצב של מלכות, היסוד נברא העתידי בעולם אינסוף, שהיא קיבלה כל האור, הרגישה בושה, עשתה צמצום על עצמה והחליטה להגיע להשתוות הצורה להנותן, למעציל. שזה בעצם מלכתחילה המעציל סידר כך את הכוחות השפעה על המלכות, על הנברא העתידי שנברא כך, יחשוב וירצה. והמלכות שהיא פועלת לקראת זה, היא עדיין לא מרגישה את עצמה שהיא פועלת, אלא אנחנו מדברים עדיין על חומר הבריאה, חומר הבריאה שהוא רצון לקבל, שהוא כך מגיף על ההשפעה עליו מלמעלה, מהתענוג ומהרגשת הנותן התענוג. ואז במלכות די אינסוף, מתגלות הרשימות, ומהרשימות האלו, לפי הרשימות האלו היא יכולה לפעול, מתחילה לפעול כבר עם המסך על הרצון לקבל שלה, עושה צמצום ומתחילה לבנות מערכת היחסים הראשונה לאחר הצמצום בקבלה על מנת להשפיע, וכך יוצא אי פרצופי עולם אדם קדמון, שבעצם כאן עדיין אין נברא, אלא כמו שאנחנו אומרים טבע, שחומר שהוא רצון ליהנות מגיב כך על שני כוחות שפועלים עליו, התענוג ונותן התענוג. ואחרי שמגיב על שני הפעולות, שני הכוחות האלו, ומוציא כל הרשימות מאינסוף, יוצא לנו מחמישה רשימות, ד' ד' ג' ג' ב' ב' א' א' שורש, חמישה פרצופי עולם אדם קדמון, שבסופו של דבר זה מילוי של התת ראשונות, שתת ראשונות שהם בחינות לפני המלכות, רק כשמתחילים לקבל על מנת להשפיע הם כבר הופכים להיות לספירות. הם כאן קיבלו התרשמות ממלכות, עד כמה שמלכות מתאימה להם ולא מתאימה, ולפי זה הם, שמצד אחד יש, פועל עליהם צמצום עלי, ומצד שני פועלת עליהם כוונה על מנת להשפיע, הם צמצמו את עצמם, ואז החליטו על הפעולות עם המסך, שבסך הכל עולם אדם קדמון, זה חמישה צורות של קבלה, כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות, ועם האורות הנרנחי. ובזה הרשימות מאינסוף, הם בעצם גמרו את המימוש שלהם, אין יותר אפשרות לקבל על מנת להשפיע, ונשאר לנו החלק שנקרא מלכות עצמה, מטבור ועד סיום. ובחלק הזה אי אפשר לקבל מעט להשפיע, אין כוח בנברא כאן לעשות איזה פעולת ההשפעה. רק שורה כאן צמצום. צמצום ודאי ששורה לפי רצון הנברא, שלא רוצה להגיע לאי השתוות הצורה עם הבורא. אבל בכל זאת זה הצמצום, ונברא עדיין לא יכול להביע שום פעולה מעצמו. ואז אנחנו למדנו שכדי לעזור לנברא בכל זאת באיזה צורה להתקדם בהשפעתו בהתאמה לבורא, אז לא האור, כמו שבעולם אינסוף מילא את הכלי ונתן לכלי הרגשת המעציל וכך תיקן את הכלי לפעולות על מנת להשפיע שהם התממשו בעולם אדם קדמון, אלה כאן הפרצוף עצמו שהוא בינה מהפרצופי אדם קדמון, הוא יורד למטה לסיום דגלגלתה, מטאבור עד הסיום דגלגלתה, לסוף דגלגלתה, יורד למלכות הזאת ונותן למלכות הזאת הרגשת הבינה, שמטאבור עד הפרסה מתפשטת הבינה נקייה, כאן עדיין יש כוחות להשפיע על מנת להשפיע, אבל במקום מפרסה עד הסיום, כאן כבר פועל צמצום חדש, צמצום ב', מפני שכאן המלכות ובינה מתחילים בלהשפיע זה על זה, להרגיש צמצום הדדי, שמלכות לא מסוגלת כאן לקבל שום דבר מהבינה, כל קבלתה היא תהיה בה על מנת לקבל, ולכן מלכות מצמצמת את הבינה, היא עושה פרסה, ואומרת עד הפרסה כן שולטים בכוחות הבינה, בהתחברות בינה ומלכות, כאן אפשר, כאן ניתן שיתפשט הקדושה, לכן המקום זה נקרא עולם האצילות, ולמטה מפרסה עד הסיום לא יכול להתפשט שום אור, רק אור זה תולדה, זאת אומרת איזשהו עירה קטנה ולא יותר, כי כאן אני לא מסכימה לקבל שום אור, ועל מנת להשפיע אין לי כוח לעשות את זה. ואם כך, אז מגיעים רק למילוי חלק הקטן של מלכות, מטאבור עד הפרסה, וגם כן לא מילוי הוא, כי כאן זה שולטת בינה, להשפיע על מנת להשפיע, וזה לא טבע של מלכות, לכן עדיין גם כאן אין תיקון. ולכן כדי להביא את הנברא, החלק הזה מטאבורת הסיום לתיקון, בעולם הניקודים נעשה שבירת הכלים, זאת אומרת מלכות ובינה מתחברים יחד בפעולה שנקראת שבירת המסכים, שבירת הגבולות, ואז מתערבים בינה ומלכות, מתערבות תכונות הבינה ותכונות המלכות, אבל בדרגת על מנת לקבל, שזה דרגה שהם יכולים להיות יחד. ועל מנת להשפיע, מלכות לא יכולה להיות כמו הבינה, מלכות לא מסוגלת לעלות לדרגת הבינה ולהתערף איתה בעוצמתה, בפעולתה, אלא הערבוף יכול להיות רק אם שוברים את הגבולות. הפעולה היא מאוד חמורה, כי אז מלכות ובינה נופלים למצב שהם לגמרי הפוכים מהבורא, אבל באין ברירה כך נעשה, מפני שאחרת מלכות לא תוכל להגיע לתיקון. בוודאי אם אנחנו מסתכלים על פעולה עצמה, פעולה חמורה, פעולה נוראית, אין דבר יותר גרוע מזה, אם כן אפשר להגיד שגם כן צמצום א' הוא גם כן כפעולה, היא פעולה מאוד חמורה, כל הפעולת ההסתלקות או התרחקות מהבורא היא פעולה על-טבעית ונחשבת כחמורה ברוחניות. איך שלא יהיה, מלכות מתחברת עם הבינה בנפילת הכלים, בירידה, בשבירת המסכים, ואז על הכלים השבורים אנחנו לומדים מדברי מקובלים שקמים העולמות הבייה על מתוך שרידי הכלים השבורים, זאת אומרת רצונות שהם ללא מסך מתחילים להיבנות עכשיו מתיקון הכלים שלהם עולמות. קודם נברא עולם הצילות מכלים שקל לתקן אותם, גלגלת עיניים, שלא נשברו בעצמם אלא עקב התחברותם עם הכלים דאחאב, דעולם הניקודים, ואחר כך כלים שנולדו כאילו נוצרו כחדשים מהתחברות גלגל עיניים ואחאב, ומהם נעשו גימל עולמות בריאה יצרה עשייה, זאת אומרת עולם האצילות שהוא גלגלת עיניים, הטביע את הצורה שלו באוזן חותם פה, ואז יצאו עולמות בריאה יצרה עשייה. ועולמות האלה אנחנו לומדים שהם נמצאים בעמידתם עד חזה דיצרה, ולמטה מחזה דיצרה נשאר לנו מקום לחלק הכלים שלא יכולים להתתקן, אלה רק מצמצמים אותם ולא משתמשים בהם, אבל להשתמש בהם בלתי אפשרי, זה כלים דקליפה נקרא, קליפות, מדור הקליפות מחזה דיצרה ועד הסיום, וכלים האלו יתוקנו רק אחר כך על ידי הפעולה מיוחדת מלמעלה, אם נברא יביע נכונות שלו להיות מתוקן בכל היתר הפעולות שכן נמצאות ברשותו, אז הוא גם כן יחייף את הכוח העליון, את המעציל, שיתקן את הכלים שבלתי אפשרי לתקן על ידי פעולות הנברא עצמו, כי הם שייכים לטבע הנברא, ללב האבן שלו. ואחרי שיוצאו חמישה עולמות האק והבייה, עכשיו יש בעצם ההסתרה על הבורא, על המעציל ועל האור העליון אחרי כל העולמות הללו. זאת אומרת, יש לנו לפי החמישה דרגות האביות שבנברא, במלכות דין סוף, חמישה דרגות ההסתרה, אדם קדמון, הצילות, בריאה, יצרה, עשייה, שאחרי חמישה העלמות הללו, לא אור אינסוף ולא המעציל הנותן לא מורגשים לנברא העתידי שצריך להיברא. ולמה זה כך, כל כך טוב? הטוב הוא מפני שהנברא העתידי הוא חייב להיות נברא, זאת אומרת להיות כעומד בפני עצמו בעצמותו, בעצמיותו, לפני הבורא, מול הבורא, שיהיה לו בחירה חופשית, שיהיה לו הרגשת חופש, חוסר לחץ מאף מקום, אלא שעומד בפני עצמו ומחליט בצורה חופשית מה הוא מעדיף, איזה תכונות, איזה מצבים, איזה מטרות. והצורה כזאת יכולה להיות רק בתנאי שהבורא נסתר כהנותן והתענוג נסתר מהרצון ליהנות. שכמו שאנחנו זוכרים, מלכות דין סוף, שהיא התחילה את הפעולות שלה, היא התחילה אותם עוד מבחינת ב' שגדלת בחינת דור ישר, שבחינה ב' הרגישה תענוג מהבחינה א' שממלא אותה וגם כן נותן התענוג. שתי השפעות מגיעות מהבורא. אז כאן אנחנו צריכים אם כך להגיע להסתרה שאין לנו לא תענוג ולא נותן התענוג. אחר כך, אם קצת לקפוץ קדימה, יש לנו שתי מיני ההסתרות האלו, הסתר כפול והסתר רגיל, שבהסתר כפול אנחנו מתקנים חוסר הרגשת הבעל הבית, והסתר רגיל מתקנים חוסר הרגשת התענוג, ובזה מגיעים לתיקונים. שאפילו שלא מרגישים בעל הבית ואפילו שלא מרגישים תענוג, אנחנו מגיעים להחלטות הנכונות. זאת אומרת, בצורה חופשית. אבל זה כבר קורה כאן לנו, ממטה למעלה, שמתחילים לעלות בתיקונים שלנו בסוף הדורות. וכאן בינתיים אנחנו נמצאים במצב שישנם חמישה עולמות, וצריכים לברוא עכשיו הנברא, שהוא עיקרי אדם. אדם ממילה שהחלק הזה מהמלכות דין סוף צריכה לדמות לבורא וכך לממש תוכנית הבריאה, להיטיב לנברא הזה. שהנברא, אם הוא מגיע להיות דומה לבורא, מגיע למצב הטוב ביותר, או אפשר להגיד המצב הטוב היחידי שקיים בכל המציאות. וכמו שמלכות דעולם האצילות היא מולידה עולמות בריאה יצרה עשייה, כך מלכות דעולם האצילות מולידה את הפרצוף שנקרא אדם הראשון. מזה שלוקחים מלכות מנקודה האמצעית שבין סוף, ומחברים אותה עם בעצם סיום הקדושה שנמצאת בחזה דיצירה. ומשילוב הזה של כל התת ראשונות המתוקנות כלפי המלכות, ומלכות שלוקחים אותה מאינסוף, בשילוב הזה נברא הפרצוף שהוא האדם הראשון. מה בו מיוחד? מיוחד בו המלכות שלו, שהיא ממש שייכת למלכות, לחומר היולי הזה שהבורא נברא, שהיא עכשיו פועלת אחרי ההסתרה של כל החמישה עולמות, ויכולה אז להביע את עצמה כלפי ההסתרות האלו. מה היא מעדיפה? להיות בהסתרה ודומה לבורא, או לרצות את התענוגים ולא חשוב לה בכמה שהיא קשורה בזה לבעל הבית או לא, וכן הלאה. זאת אומרת, אחרי העולמות, אחרי הסתרות, שיש הסתרה גם על תענוג וגם על הופעת בעל הבית, המלכות הזאת, החומר הראשון שהבורא ברא, הרצון ליהנות הטבעי, האמיתי, הוא עכשיו צריך להתפתח כדי לקבוע דעתו. ומפני שעדיין החומר הזה הוא לא קשור עם הקדושה, עם תת ראשונות, עם פעולות השפעה, עם ידיעה על הפעת הבורא בתת ראשונות, אז הוא עומד כביכול למטה בסוף הפרצוף של אדם הראשון, או יותר נכון מחזה שלו ולמטה, ועדיין לא מחובר עם כל התכונות השפעה דהשפעה וכל המחשבות דהשפעה, ולכן לא מבין אותם. המצב מאוד דומה לאותו המצב של עולם הניקודים לפני השבירה. ואז שוב יש לנו כאן אותה פעולה הכרחית לשבור את הפרצוף הזה כדי להרבב בו תכונות ההשפעה תת ראשונות עם המלכות שלו, מה שכן משיגים על ידי פעולה מיוחדת שנקראת הטיית האדם הראשון בערב שבת. שאדם הראשון עולה עם כל העולמות על ידי פעולה מיוחדת מלמעלה, שמגיע האור העליון מלמעלה ומעלה את העולמות יחד עם האדם שבתוכו לדרגה שהוא כמעט נכנס למעלה מפרסה, לקדושה, ועדיין בכל זאת חלק מהכלים שלו נמצא למטה, אבל לא יכול להבחין בזה, ומשתמש בכלים האלה על מנת להשפיע. זאת אומרת, בכוונתו הנכונה, ולכן נשבר. אמנם שכוונה נכונה, אבל הכלים נמצאים במצב שאין להם מסר בלקבל מנת להשפיע. והוא נשבר, וחלקים שלו נופלים לעולמות ביה שיורדים למקומם, למצב כמו שכאן הם מצוירים, והאדם הראשון אז עם כל חלקי גופו, שכל הפרצוף של האדם הראשון הוא נקרא נשמה או נברא, אדם הראשון בו, זה כדאי לרשום לנו, נברא או נשמה. הכללית נקרא פרצוף הזה נשמה, מפני שמקסימום שהוא מסוגל לתקן את עצמו עד גמר התיקון הוא לדרגת נשמה, ודרגת חיה ויחידה יכולים להצטרף לדרגת הנשמה רק במידה זהירה. אז אדם הראשון הוא נשבר, חלקים שלו נופלים לעולמות ביה, וגם כן כנגד הביה הזאת דקדושה שהייתה, נבנים מחסרונות של אדם הראשון עוד הביה דתומה. שההבדל בין שני העולמות האלה, בעצם ההבדל שחסרונות שבנשמת אדם הראשון אחרי שבירה, הם כולם נמצאים בהתגלותם בהביה דתומה. ובעצם יוצא מכך שהקליפות זה דבר הכרחי, שהם ודרכם מגיעים גילוי של החיסרון שבנשמה, שאותם החיסרונות שצריכים להתקן, הם מגיעים על דרך הקליפות, הם מתגלים בנשמה, ואז מובן לאדם איזה עכשיו רצונות, רשימות, הוא צריך לתקן כדי להגיע לשלב הבא בסולם התיקונים שלו. אז זה שנוצרו כאן עוד הביה דתומה, העולמות, הם כעזר כלפי כלים השבורים, שאז כלים השבורים שנמצאים בין ביד התומה ובין הביד הקדושה, הם מגלים לעצמם ההבדל בין כוחות חיוביים ושליליים, השפעה וקבלה, ושהם נמצאים בהם, זה נותן להם הרגשה ויכולת לבחור ולהבחין בטבע שלהם. שעולמות זה בעצם הקרנת התכונות של הכלים השבורים על האור העליון. שעולמות האלו הם לא קיימים באיזשהו מרחב הרוחני מחוץ לאדם, אלה הם בעצמם נמצאים כחלק ממבנה האדם. שללא אדם אין לנו עולמות, אין לנו מקום לעולמות, הכל זה מדובר כלפי האדם ומתוך איך שהוא משיג את המציאות. אבל בזה שאדם נשבר, אדם הראשון, זאת אומרת כלי הרוחני, ונמצא עכשיו כחלק השבור, 60 ריבו חלקים, 600 אלף חלקים, מפני שהוא נשבר על ידי האור שמגיע מראש דארי חמפין, ושם זה מספר ריבו 10,000 בארי חמפין, והאדם הראשון הוא סך הכל וק שמגיע לגער, לכן 6 כפול 10 כפול 6 כפול 10 ספירות שבכל אחד, וק כפול 10 ספירות שבכל אחד וכפול 10,000, עוצמת האור שהוא נשבר, זה סך הכל נותן לנו מספר חלקים השבורים, 60 ריבו חלקים או 600,000. אנחנו יכולים גם כן לרשום כאן 600,000 נשמות השבורות. והמצב הזה שנשמות האלה נמצאות בעולם הרוחני בין הביד התומה והביד הקדושה, זה עדיין לא מספיק כדי לקבוע לאדם היכולת לבחירה חופשית ולהיות באמת נברא. כי נברא הוא נקרא שנמצא לא רק בתכונה הפוכה מבורא, אלא שלא מרגיש נוכחות הבורא, שלא מרגיש שום לחץ היינו מצד העליון, מצד הנותן, מזה שברא אותו ושיש כאן איזה מין מטרה והתחייבות כביכול מתוך זה של הנברא כלפי הבורא וכן הלאה. זאת אומרת, צריכים להביא את הנברא להסתרה הרבה יותר גדולה ממה שנמצאים הכלים אפילו אחרי שבירת הכלים. זאת אומרת, שבירת הכלים היא חייבת להיות עד המצב שהנברא הוא מגיע לחומר היולי שלו ומתחיל ממנו. זאת אומרת, אחרי שיש שבירה, אחרי שיש ערבוביה בין בינה ומלכות, שמשיגים כאן בינה ומלכות, שנמצאים יחד. אבל הערבוביה הזאת, כל אלמנט ואלמנט מהתחברות בינה ומלכות, הוא חייב עכשיו להגיע למצב כאילו הוא מתחיל כל הדרך מאפס, יש מאין. אבל ביש מאין הזה, בנברא הזה, שהוא בא מאין, ברצון לקבל, יש כבר שם ניצוץ מהבינה. ואז יוצא שמצב הזה הוא נקרא העולם הזה. שמתחיל באותה צורה כמו שיש התפתחות ברוחניות, כמו שהיה מרצון לקבל, אבל שלא היה מחובר עם הבינה, שלא היה מבין שיש תכונה מחוצה לו, ויש מעציל עד שהוא מגלה, ועד שהוא פועל ומבין, זה גם כן לא קורה בעולמות. זה קרה רק באדם הראשון, וגם בו זה קרה בצורת נפש דנפש בלבד, כי כל הכוחות וכל התכונות קיבל מלמעלה, לא בחיסרון הקודם, וללא הקדם חיסרון, אז אין הרגשת המציאות הנכונה האמיתית. אז כאן אנחנו פעם ראשונה נתקעים בתחילת הנברא, שהוא בתוכו כולל חלק המעציל בו. ומזה מתחיל להיות היקום שלנו. שזה כבר, אני ציירתי כאן מין חץ שמגיע ובונה את החומר שביקום שלנו, כאילו שזה מגיע ישירות מהרוחניות. האמת שאין כאן קשר בין רוחניות למה שנקרא כאן גשמיות. אין קשר ישיר. אלה יש העתקה. שאותו חומר משבירת האדם הוא מתחיל עכשיו להגיע לבירור על ידי האור שמשפיע אליו. זאת אומרת, רשימות משבירת האדם הראשון הן מגיעות למצב השבירה המלאה עד כדי כך שהן נשארות עכשיו רשימות גולמיות בהתחברותם בינה ומלכות. בכל מיני האפשרויות בהתחברותם. כן, בינה ומלכות, ד' ג' ב' א' שורש ועוד 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 ביניהם בכל מיני האפשרויות החיבור, הסתברות. ובערך כמו שאומרים לנו המדענים, ובינתיים נקבל את הנקודת המוצא שלהם כנכונה, בערך מלפני 15 מיליארד שנה, אם אנחנו מקבלים מעכשיו והלאה זמן כנתון שקיים כלפינו, שאין לנו אפשרות אחרת לבטא את הסדר הפעולות בעולם שלנו אלא רק לפי הזמנים, כן? אחר כך נדבר על תפיסת המציאות, על מושג הזמן, למה אין לנו אפשרות אחרת לדבר על עצמנו, אלא רק במובן מציאות הזמן. אז מלפני 15 מיליארד שנה בערך מתחיל להתאבות החומר, שחומר הזה הוא די עולם הזה גשמי, זה רצון לקבל, רצון ליהנות, אבל שיש בתוכו ניצוצות מהבינה, ניצוצות מהבורא. ולכן חומר הזה הוא מתפתח, חומר הזה הוא חי, חומר הזה הוא סופק, והוא אף מקום, אף חלק משלו, אין שלו כולל שני תכונות מנוגדים. ספיגה ופליטה, כוח המושך, כוח הדוחה, לחץ ו מבחוץ מחוץ פנימה ומפנימה החוצה, שעל האיזון הזה בכל חלקי החומר ובכל האפשרויות מה שיש, הוא בעצם נבנה וקיים. מהחלקיק הקטן ביותר ועד אוסף החלקיקים, ולא רק בצורת הדומם, שגם דומם הוא לא דומם, הוא גם כן חי בפנים ויש לו חוקים והוא פועל והוא עושה משהו, רק העניין שלו הוא למה שהוא דומם, שהוא לא, הרצון לקבל שבו הוא לא מצטבר, הוא לא מתגלה, הוא לא מתהווה. ואחר כך כבערך 3-4 מיליון שנה התחיל העניין של מערכת השמש וכדור הארץ, מיליארד שנה סליחה, מערכת שמש וכדור הארץ, אחר כך זה כבר מאות מיליונים שנה סך הכל, וכמו שבעל הסולם כותב שתוך עשרות מיליון שנה הכדור הארץ הזה היה מתחמם ומתקרר, עד שכל החום שלו התקרר ונכנס פנימה ונעשתה הקליפה מבחוץ, והקליפה הזאת התקשה, ובערך 300 מיליון שנה התחיל שם צורת החיים, קודם חיים של צומח ואחר כך חיי החי, דרגת החי, וכמו שאנחנו רואים לפי יציאת הרשימות, כך כל רשימו ורשימו שיוצא כסיבה ומסובב זה מזה, זה אחר זה, אז מולידים, זאת אומרת מגיעים לצורת החיים, בריאות יותר ויותר משובחות, עד שלפני בערך 150 מיליון שנה התחילו כבר היצורים שהם חיים לפי החוקיות שלנו, ובערך מלפני 5 מיליון שנה התחיל, הגיע הזמן ביצירת הרשימות ליצור שנקרא אדם. שהאדם הזה הוא גם כן, אמנם שהוא לפי הצורה הביולוגית כמונו, אבל עדיין אין לו התפתחות הפנימית, ועוד משך מיליונים שנה מגיע להתפתחות הפנימית, עד שמגיע בערך מלפני 40 אלף שנה כבר לאיזה מין האדם שחי בתוך משפחה שלו, בתוך השבט שלו, שכבר מתחיל להאמין בכוחות שנמצאות בטבע, זאת אומרת מתחיל להרגיש שלא הכל לפניו ידוע, אלא פתאום מתחיל להרגיש את עצמו שהוא די זרוק, בעולם שלו, שיש כוחות שהוא לא מבין, שיש מקריות, שיש הצטברות המקרים, שזה כבר מתחיל להיות בו הרגשת משהו שנמצא מחוץ לו, ששולט עליו בצורה לא נודע. מתוך זה התחילו כבר האמונות העתיקות. וגם כן לפי זה התחילה התרבות העתיקה הזאת שחיו בשבטים, וזה קרה וזה היה בערך עד בערך תקופה של אדם הראשון. שאדם הראשון, זה כבר מדובר על האדם שהתפתח מתוך הצורות הקודמות שלו, במידה שכבר הראשון השיג את האלוקות. זאת אומרת שבו היו, בניגוד לאלו שהוא היה חי ביניהם, פעם ראשונה הייתה בו התפרצות הרשימות הבינה. בינה. לעומת המלכות. ואז השיג שיש כוח העליון, ודאי ההשגה הזאת הייתה, אומנם שהיא הייתה השגה, אבל היא הייתה מאוד צלולה, מאוד דקה, זקה, כי עדיין הכלים שלו היו מאוד מאוד זקים. הרשימות, כמו שידוע כאן, דיברנו, הן מתפתחות מהקטנות ועד הלאה יותר רבות, יותר רבות. ולפי המסורת הוא אפילו הביע את הידע שלו, את הגילות שלו, בספר שנקרא רזיאל המלאך, ממנו בא לנו, באים לנו האותיות, ובכלל הכתיבה. זה בא לו מהאדם הראשון, וכבר אחרי האדם הראשון מתחיל להיות התפתחות שממנו והלאה כבר יצאו כתוצאה ממנו, שאחרי הנשמה שלו יצאו עוד כאלו נשמות, זאת אומרת ההבחנות בבני אדם שיכלו להשיג רוחניות, וגם אדם הראשון שלימד אותם, כל ה-20 דורות ממנו ועד אברהם, זה כבר היו דורות המקובלים שהיו נמצאים בדרגה זו או אחרת התקשרות עם הכוח העליון. זאת אומרת, בהם כבר התחילו הרשימות להתברר בהתאם למחשבת הבריאה והשגה באדם. עד שבא אברהם, זאת אומרת, מגלה את המחשבת הבריאה ומברר את רשימו בצורה מהותי ביותר, כי הוא בעצם ייסד את שיטת ההתקשרות, שיטת הגילוי, שיטת התיקון, ולכן נקרא אברהם, אב של העם, של העם העתידי, שכולו כולו יהיה כחלקי נשמת אדם הראשון, וממנו יש לנו ספר יצירה. האנושות בינתיים מתקדמת יחד עם התקדמות המקובלים, ורצון לקבל הוא חייב להגיע דרך ארבע דרגות שלו, האביות, שורש א' ב' ג' ד', למצב שבבחינה ד' של דרגת האביות יש פריצה של כל הרצון לקבל, אפילו בצורות הכי הקטנים שבו הרצונות, הכי הקטנים שבו והכי כאילו הנמוכים, שגם הם מצטרפים לתיקון ולהתאמה לבורא. לכן אנחנו צריכים לראות את כל ההתפתחות הזאת גם בין האלו שיש להם השגה בבורא ושהם מתקנים מתוך זה את נשמתם, מאדם הראשון והלאה, שנקראים ישראל, מתוך שמשתוקקים לישר כל, לבורא, וגם גם כן בהתפתחות הכללית, שמה זה התפתחות הכללית, חוץ מישראל, אותם הנשמות, אותם בני אדם, בוא נגיד, שהם עדיין לא מרגישים דחף מתוך ההתגלות הרשימות שבהם להכרת הבורא ולהתקרבות אליו. זאת אומרת, יש אלו שהרשימות בהם פורצות בבחינה ב' שבהם, בבינה, והרשימות האלה מחייבות את הבן אדם אז להתחיל לחפש מילוי לחיסרון הזה שהתגלה, ואז אדם מתחיל להיות מקובל, וישנם רשימות שעדיין בהם הבינה מדוכה על ידי מלכות, כן, מתוך הבינה ומלכות ההתחברות ביניהם לאחר השבירה, מכל אחד יש גם בבינה וגם ממלכות שני הסוגים האלו, אבל ודאי שתלוי מה יותר ומה פחות עכשיו באדם, לפי זה האדם פועל. אז אנחנו צריכים לראות עד כמה שהאגו הוא מתפתח, הרצון לקבל מתפתח במקובלים ובסך הכל האנושות, שמקובלים הם סך הכל רוכבים על האנושות יחד איתו, מתקדמים גם כן על פני האגו הבוער וגודל לפי ההתפתחות הזמן. ואז אחרי האדם הראשון אנחנו למדנו, אם לפני האדם הראשון ולפני אברהם הייתה תקופת, אנחנו דיברנו שזה אנימיזם, שהאדם היה בכל זאת כבר מתחיל לחשוב על הטבע ושיש כוחות בטבע שהוא לא מכיר, והיו לו בכל זאת כבר איזשהו אמונות קודמות, אז מתקופת האדם עד אברהם, שם כבר מתחיל להיות פוליטאיזם, שאב של אברהם, תרח, הוא היה גדול בזה, שהיה משתחווה להרבה כוחות הטבע, שעשה, נתן להם כל מיני צורות, הדביק עליהם כל מיני כביכול שליטות, היה ידוע כעובד אלילים. ואברהם דווקא מתוך זה הגיע להכרה שאין יותר מכוח עליון אחד, ושהוא טוב ואין כאן שום רע, זה דבר מאוד מאוד עקרוני וחשוב, שעד היום ישנם אותם האמונות בכל אחד ואחד ובכלל האנושות, שחושבים שיש כמה כוחות בעולם, כוח רע וכוח טוב, ושהם נמצאים או בזה או בזה, אנשים מחפשים מזל כאילו שיש כוח טוב לעומת כוח הרע, בורחים מרע, מעין רע, מכל מיני דברים, לא מבינים שבסך הכל הכל זה בא מכוח האחד, שהכוח אחד הזה הוא בצורה כזאת פועל עלינו כדי להביא אותנו לטוב, ואנחנו בתוכנו רק מחלקים את ההשפעה הטובה הזאת לטובה ורעה כביכול לפי מידת התיקון, מידת ההבנה שלנו, מידת הקלקול שלנו. אז אברהם הוא היה הראשון שגילה שהכל בא ממקור אחד, שאין אלף ואחת כוחות, שליטות, טובים, רעים, או כשביוון העתיקה, אחר כך אנחנו נראה איך שהם חשבו על צורות האלוקים, איך שהם מתחתנים ורבים ונלחמים ומה לא, זאת אומרת, האדם מדביק את הצורה שלו והבנה שלו על הכוחות העליונים. הצורות האלה הפרימיטיביות הן קיימות ודאי גם כן עד היום הזה, אבל אברהם היה בגילוי האלוקות שלו בהחלט הראשון שגילה אותו בצורה ההחלטית הנכונה, סיסטמטית גם כן, גילה באיזה צורה הכוח העליון הזה פועל עלינו ובאיזה צורה אנחנו יכולים להתקשר אליו, וכך מסר את השיטה שלו, שיטת הגילוי, שיטת התיקון, ובכלל גילוי המציאות, תפיסת המציאות הנכונה לבנים ותלמידים שלו, וממנו כבר התחילה באנושות תקופה אחרת. גם כן מאברהם בערך והלאה מתחילה במקום התקופה הקודמת, תקופת העבדות. זאת אומרת, כבר הרצון לקבל האגו שבכל האנושות הוא התחיל להיות עד כדי כך גדול, שהאדם כבר מתחיל לרצות לשלוט על אחרים, שכדאי לו את זה לעשות וכן הלאה, מתחיל להרגיש באגו שלו דחף לזה. אמנם שאברהם ותלמידים שלו התפתחו במונותאיזם, זאת אומרת שכוח עליון אחד והוא הפועל ואליו לשוות צורה והוא רק הטוב ורע, זה מתוך המדע שלנו מולו, אין, מזה שאנחנו ההפוכים ממנו, מזה נראה לנו מה שנגד האגו שלנו כרע שבא ממנו. אז כנגד התפיסה הזאת, ביתר העולם התפתח כנגד דווקא התפיסה המונותאיסטית הזאת, פוליתאיזם, שעדיין כל היתר העמים, ואפילו היותר מתקדמים שאחר כך, גם ברומא, ביוון וכן הלאה שם, עד בעצם בערך עד בעצם 500 שנה לאחר הספירה, כולם היו בהשתחוות לכוחות הטבע למיניהם, וכך היו חושבים שזה משפועל עליהם. ומאברהם והלאה אנחנו כבר יודעים שיש רוב האנושות שבה מתקיימת חלק המלכות שמדכא את הבינה שבה, וחלק הקטן מהאנושות שבה הבינה מתגברת על מלכות, וזה נקרא ציצי אברהם, שהציצאים האלה הם צריכים לעבור שלבים יותר מהירים בהתפתחות, בגלל שבינה היא בעצמה מעוררת את המהירות ההתפתחות הזאת. זאת אומרת, הם צריכים שיתגלה בהם רצון לקבל יותר מהר, ולכן הם נכנסים מה שנקרא לגלות מצרים, שתוך הפעולה הזאת, גם גופנית וגם רוחנית, עוברים עליהם הרגשת השיעבוד, גם גשמית וגם פנימית רוחנית, בצורה כזאת שמגיעים להבנה פנימית שחייבים הם לצאת ממצרים. זאת אומרת, מצרים, הכוונה היא, בגשמיות זה מובן מה זה עבדות, אבל ברוחניות, שקיבלו מהקליפות מצד שכנגדם אנחנו דיברנו, שיש שני הצדדים, קדושה וקליפה, שאותה השיטה שקיבלו מאברהם, יצחק ויעקב, שיטת הקו האמצעי, שיטה ללכת בדבקות בכוח העליון, התחיל להתגלות כנגד זה עולם הקליפות לאנשים שהיו נמצאים כבר בהכרה הרוחנית. מדובר על 70 נפש שירדו למצרים, והם התחילו להרגיש כוחות כנגד הקדושה, ואז בין שני המערכות האלו, שסך הכל כוחות האלו הטומאים, הם נקראים בשם פרעה, כנגד הכוחות הקדושה, כנגד הבורא, הם התחילו להרגיש שנמצאים ביניהם. זאת אומרת, האדם מתחיל לברר כל אחד ואחד מהם, מתחיל לברר על פני רצון לקבל שבוער וגודל, מתחיל לברר את התיקון בין בינה ומלכות, מה הם יכולים לעשות אם המלכות כל הזמן גודלת, ובהתאם לזה צריכים ללכת למעלה ממנה ולתקן אותה. זה כל העניין של העבדות, שמרגישים שהם צריכים לצמצם כל פעם מלכות כדי להישאר איכשהו בצורת עם ישראל בתוך המצרים, מה שנקרא. עד שמגיעים למצב שאי אפשר יותר להיות בשליטה הזאת של המלכות, אי אפשר יותר לצמצם אותה, אלא אם כן, אז עוד מעט הם מגיעים למצב המוות, ואז מגיע מצב של עשרת המכות, שאדם חייב לצאת מהתמודדות בין בינה ומלכות שבו, ולשליט את הבינה על מלכות, וכמו שמסופר לנו בכל הסיפור יציאת מצרים, איך שהם יוצאים, שהאדם בורח בעצם ממלכות, הוא מבין שבשילוב בינה ומלכות הוא לא מסוגל לעבוד איתה, הוא חייב כאן איזה מין כוח, לקבל איזה מין עזרה, כוח העליון, כדי לצמצם את המלכות ולהצטרף לבינה. ואז הבריכה הזאת היא נקראת יציאה מהמצרים, נס יציאת מצרים, ומגיעים כך לקבלת התורה. זה בערך 113 לפני הספירה, ואז מקבלים שיטה, התגלות השיטה. לרצון לקבל שגדל בהם במצרים, כבר לא מספקת שיטת אברהם, אלא צריכה להיות שיטה המתקדמת, שלא מספיק דחף מצד האדם וגילוי הטבעי שלו באלוקות, הכרה טבעי שלו באלוקות לפי הרשימות, אלא הוא חייב לפי הפעולות מסוימות נפשיות, פנימיות, שהוא כלפי האחרים, בערבות, בהתחברות עם האחרים, חייב לגרום לאביות הנוספת שבו תנאים כאלו שהאור העליון ישפיע עליו, כי המאור המחזיר למוטף, שזה נקרא תורה, והביא את האדם, הנשמתו, לתיקון שיוכל לקבל מסך על אביות המתגברת, וכוונה היינו על מנת להשפיע. זה השיטה שנקראת תורה, ועם שיטה הזאת הם מתקדמים, בני ישראל, הכוונה אותם שקיבלו שיטת אברהם, ואחרי תוספת הרצון שבהם שבעבדות מצרים קיבלו. זאת אומרת, צריכים להבין שהלכו במקביל, התפתחו במקביל בתוך האדם רצון לקבל שבו, וחלק הבינה שבו, ואת כל התקופה הזאת היא נקראת תקופת עבדות במצרים. ובינתיים האנושות גם כן מתפתחת ומגיעה לזה שרצון לקבל כל פעם, חלק המלכות לעומת הבינה הוא כל הזמן גודל, ועדיין ניצוצות של בינה לא מורגשות שנמצאות בתוך הכלי השבור הזה של מלכות באומות העולם. זאת אומרת, יש ישראל שבה מתגלה חלק הבינה על פני המלכות, ואז אדם מתעורר לעשות את התיקון, ויש אומות העולם שבהם עדיין אין התגלות הבינה, אלא מלכות היא שולטת בהתפתחותה על האדם. ובני ישראל בינתיים שמקבלים שיטה, מגיעים למצב שיכולים לבנות בית המקדש, להגיע למוחין דנשמה, וחיים בעולם הזה לפי ההתאמה שלהם ל, 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 לעולם הזה, אז נמצאים בארץ ישראל. מה זאת אומרת בארץ ישראל? כמו שדיברנו שהעולם האדם קדמון דומה לעולם הצילות ובריאה וליצירה ועשייה, שכל העולמות הרוחניים הם בעצם התפשטות הצורה הרוחנית בתוך החומר, כוח הרוחני שבתוך החומר, בהתאם להביאות החומר, שהבדל בין כל העולמות זה רק החומר שבהם, אבל לא הצורה. הצורה שבהם זה צורת ההשפעה. כך בעולם הזה גם כן, שאולי אמנם שהחומר העולם הזה הוא חומר אגואיסטי, חומר הדומם צומח חי מדבר שבו רק קיימת כוח המשיכה, כן? לעצמו, או בצורת דומם, מכנית, או בצורת הצומח, ביולוגי, או בצורת חי, או בצורת המדבר, זאת אומרת נפשי, שכלי ואף רוחני. אז חומר הוא שונה, אבל הצורה שבחומר היא אותה צורה, ולכן העולמות הרוחניים, כמו שהם דומים זה לזה, ובזה הם כביכול מקבילים זה לזה, כך הם גם כן, העולם האחרון, העולם העשייה, נותן ההטבעה שלו בחומר של העולם הזה. לא שיש קשר בין העולמות, אבל הצורה היא אותה צורה עוברת גם בחומר העולם הזה. וגם כן, עד כמה שהעולם שלנו הוא מתקדם בהתפתחות, ביציאת החומר שלו החוצה, בהתגלות החומר שלו, אז מתגלה הצורה יותר ויותר שהיא דומה לצורת העולם העליון בהעתקה שלה, בהתאמה שלה, רק בהעתקה. ואז בעולם הזה גם כן יש התחלקות כמו שבעולמות הבייה, שחלק האצילות שבו הוא עדיין לא התממש בעולם הזה, אבל חלקים שהם של בינה הרוחנית בהתקה לעולם שלנו ובהתקשרותה עם המלכות, היא נותנת בעולם שלנו כל מיני מקומות שיותר קדושות כביכול. אין בהם קדושה, הקדושה מביא האדם בזה שהוא נמצא בנשמה שלו בקדושה, אבל היחס בין המקומות האלה היא כי אין כמין יחס בין קדושה לקליפה שבעולמות רוחניים. ולכן אם עולמות בריאה מתחלקות שם, שבעולם הבריאה יש שם בית המקדש, הר המוריה ו ירושלים, ישראל, אני כאן רשמתי את זה, ארץ ישראל, זה בחזה דבינה, ואחר כך חצי התחתון דבינה, זה עבר הירדן, תני, בעולם הבריאה, ואחר כך מלכות דבריאה, זה סוריה, ולמטה עד החזה דיצירה, זה בבל, זאת אומרת, הם עדיין עד החזה דיצירה אזורים שכנגדם בעולם הרוחני, בעולמות ביה, יש עדיין השפעת ההערה הקדושה מהצילות. מה שאם כן, אלו החלקים שלמטה מחזה דיצירה הם כבר שייכים למקום מדור הקליפות, וגם אצלנו זה לחול, זאת אומרת נמצאים יותר רחוק מבבל. ולכן גם כן הצורה הזאת היא באה בביטוי אצלנו בכיבוש דוד, שדוד המלך הוא כבש את הכל מה ששייך עד חזה דעולם היצירה. עד שם בעצם יש שליטת המלכות דאצילות, והוא כנגד מלכות דאצילות דוד המלך. אני ממשיך. ואז, לפי ההתגלות, הרשימות בהם בני ישראל מגיעים למצב שיכולים לבנות בית המקדש, זאת אומרת להגיע לארץ ישראל הגשמית לפי מצבם הרוחני, כן? שנמצאים במצב הרוחני, מגיעים לארץ ישראל הגשמית ובונים בית המקדש, שזה כבר התגלות המוחין דחיה שבהם, בנשמתם. בעולם הזה זה נקרא בית המקדש הראשון. ואז נמצאים במצב הזה, במצב הרוחני הגבוה ביותר שהיה אי פעם, בהתגלות מלמעלה למטה. אנחנו בכל זאת צריכים להבין שעדיין מה שמתגלה מאדם הראשון דרך אברהם ודרך כל הצאצאים שלו ותלמידים שלו, זה עדיין התגלות מלמעלה למטה. זה עדיין לא בדיוק ההתאמה למה שקרה ברוחניות. כי אנחנו דיברנו, בגשמיות חייבת להיות אותו התהליך כמו ברוחניות, ועדיין התהליך הזה הוא לא התממש. עדיין אנחנו נמצאים כביכול כמו שמתקדמים, כמו שבאים ומשתלשלים מלמעלה למטה העולמות. מזך לאף. והרצון לקבל בינתיים גודל, הרצון לקבל גודל גם כן באומות העולם, וגם בבני ישראל, ואז בני ישראל מתחילים כבר לרדת מהרמה הזאת הגבוהה ומבית המקדש הראשון, ומגיעים למצב שמתחלקים לשני חלקים, ליהודה וישראל, ואחר כך מגיעים למצב בערך 550 לפני הספירה שעשרת השבטים נגלים מארץ ישראל ונעלמים. כבר מתחיל להיות חיבור חלקי הבינה עם חלקי המלכות, התחברות בין ישראל לאומות העולם, והם נעלמים. העשרת השבטים האלה הם צריכים רק להתגלות לאחר כך בסוף הדורות. ותקופה הזאת באומות העולם היא תואמת לפריחת פוליטאיזם ולתחילת דתות המזרח. זה בודה וקונפוציוס וכל האלו שמהודו והצין שם, לאוצי וכן הלאה. יש הרבה הרבה פילוסופים ו יסדי הדתות המזרח, הם התחילו אז לגלות את הלימוד שלהם, גילויים שלהם כביכול, לאומות המזרח, ושם אז נוסדו את הדתות האלו, האמונות האלו. בזמן הזה, בעמים הקרובים לישראל, התחילה הפילוסופיה, שהנביאים שעסקו בחוכמת הקבלה, הם, היה להם בכל זאת קשר עם היוונים, עם השכנים, בוא נגיד, ואז איזושהי דליפת החומר, הסתכלות על מציאות, מה שהיה לעם ישראל, פרץ לאומות העולם, ומפני שמצד אחד שמעו את הידע, אבל מצד שני לא הייתה להם עדיין ההכרה הממשית בתוך העולם הרוחני, כי עדיין הרשימות מבינה לא התגלו שבהם, אז התיקו את כביכול הידע על הרוחניות, על החומר הגשמי, ומזה נעשה הקלקול הזה שנקרא פילוסופיה. ובסופו של דבר כל ההתפתחות הזאת הגיעה למצב של חורבן בית הראשון, שהתחלקות בעם עוד המשיכה והמשיכה, לא רק לפילוג בין עשרת השבטים ושני שבטים, וגלותם של עשרת השבטים, אלה גם כן פילוג בתוך מה שנשאר, אנחנו למדנו את זה על הצדוקים ועל שם, מה שקרה, ושהם הזמינו את הממשלת מה שקרה אז גלות בבל 70 שנה שחזרו משם, שהייתה גלות באמת לצורך הגאולה המהירה, כי היו צריכים להשתתף. גלות בבל זה מין הזדחכות, כמו בשבירת השני פרצופים בעולם הניקודים, ושחזרו והתחילו לבנות בית המקדש השני, אז שדווקא נבנה על ידי בן של של אסתר המלכה עם אחשוורוש. דרייבש, אז בגלות הזאת הכינו כלים והשיגו מוחין דנשמה בבית המקדש השני, ובית המקדש השני כבר שהתחילו שם קלקולים, אז הם גרמו להתעלות הרומאים, שהתחילה האימפריה הרומית, כמו שכתוב, אם נופל זה קם זה, לעומת קדושה וקליפה. וכל ההיסטוריה אנחנו יכולים לראות עד כמה שנופלים בני ישראל מהקדושה שבהם, מהתיקון שבהם, אז מיד מזה יש פריחה באומות העולם, ולא באומות העולם שבטובים שבהם, אדרבה, אלה שבגרועים שבהם. ואז בזה חזקו את הממשלת הרומית, עד שהיא באה לישראל, ששוב בני ישראל הם ירדו לדרגה כזאת שלא יוכלו בכלל להיות שייכים לא לארץ ישראל ולא רק לירושלים, לבית המקדש, וברוחניות, ואם כך אז גם בגשמיות. אז הגיעו הרומאים לכאן, וכבר בשנת ה-70 לאחר הספירה הגיעו לזה שהחריבו את בית המקדש. החיצון בית המקדש הפנימי הוא ודאי שנשבר בתוך ליבם שבישראל עוד לפני זה, כמו שרבי עקיבא לימד ואהבת לרעך כמוך, שחשב בזה באיזושהי צורה לתקן המעוות, מה שמתגלה בנשמות ישראל לא יוכל לעשות את זה, ואז נגלה מרוחניות, ואחר כך כתוצאה מזה בגשמיות, ואז קיבלנו בסוף התקופה הזאת ספר הזוהר, שכתוב בסוף התקופה שצריך להתגלות רק אחרי כל הגלות. בתחילת הגלות האחרונה הזאת קיבלנו ספר הזוהר, וכתוצאה מנפילת בני ישראל מרוחניות לגמרי, שלא הייתה מזמן אדם הראשון, שבי אדם הראשון בצורה טבעית התחיל להתגלות, ועכשיו איבדו בני ישראל, זאת אומרת אותם הנשמות, זאת אומרת היו בגובה הרוחני ואיבדו, נשברו, כן? ואיבדו את ההכרה הרוחנית. אז הניצוצות האלו, דקדושה, שנכנסו על ידי השבירה למלכות, הם גרמו להיווצרות דתות. מצד ימין זה אסלאם, ומצד שמאל זה נוצרות, וגם כן עם ישראל נפל מדתו הטבעית, שהיא חוכמת הקבלה, לדתו החיצונית, שהיא היהדות מוכרת לנו היטב בכל המנהגים שלה שבעולם הזה, שהם כעתקה ולא יותר מהרוחניות. והגלות המשיכה, מפני שכבר הקליפת שמאל הזה, נוצרות, שכבשה את רומא ודרך הרומא לכל היתר העולם, ואחר כך התחלקו ויזנטיה ורומא, נעשה כאן תהליך מאוד מאוד מורכב, שלא עכשיו אנחנו נוכל לברר אותו. זה ממש תהליך ששוב בסוף, ביסודו זה התגלות היחס בין בינה ומלכות שבתוך הרשימות, ועד כמה שישראל נמצאים בין העמים, ועד כמה שצריכים להתערב בין העמים. אז עם ישראל נגלה, וצריך עכשיו לעבור בכל העמים, בין כל העמים, בגשמיות, כמו שהחלקים האלו צריכים גם כן להתגלות אחר כך מתוך הגשמיות לרוחניות. ואנחנו צריכים להבין שגם נוצרות וגם אסלאם זה איזה מין צורות הקודמות, כמו שיהדות בזמן הגלות להבדיל, גם כן צורה הקודמת להתגלות הדת האמיתית, שהיא נקראת דת ההשפעה, כמו שבעל הסולם מכנה זה בדור האחרון, במאמר דור האחרון. והגלות הזאת נמשכת, היא עוברת דרך אחר כך שעם ישראל עובר דרך ספרד, גרמניה, בכל הארצות, אירופה, ועובר בכל הארצות הערביות, מוסלמיות, וסך הכל זה מגיע לתקופות ימי הביניים, שהרצון לקבל גובר. יש כאן תקופה שבה התבשל כל העתיד של האנושות, דווקא תקופת הביניים חושבים שהיא תקופה שבה לא קרה כלום, דווקא הפוך, ההפך, בה נעשו יסודות להתפתחות של רנסנס והתפתחות אחר כך של הקפיטליזם, התפתחות הטכנולוגית, מהפכה הטכנולוגית ותקופת תקופת ההשכלה, שבא עם מנדלסון, עם כל האלו כבר במאה ה-17. ועל פני כל ההיסטוריה הזאת צריכים לראות גם כן ההתפתחות העיקרית של בין העבדות לאחר כך לתקופת הביניים, לקפיטליזם, בדתות שנוסדו כתוצאה מגלות ישראל ונפילת בני ישראל מרוחניות לגשמיות, אסלאם ונוצרות, צריכים לראות גם כן בכל זאת התקדמות לעומת המצב הקודם. כי אם המצב הקודם הוא היה פוליטאיזם, הרבה כוחות, אלילים, אמונות למיניהם, כאן זה כבר בכל זאת, אם אפשר להגיד, אמונה בכוח אחד. אמנם שבנוצרות זה לא בדיוק כך, אבל זה עוד נדון על זה ונראה למה זה מגיע דרך כל מיני צורות כאלה במעבר כזה. אז אנושות מתקדמת בכל זאת, שעוברת תקופות הפנאטיות האלה של ימי ביניים, שעדיין לא בהכרה, מתחילה להתקשר לאיזה כוח העליון ולא מבינה איך, ומגיעה בסופו של דבר לפריחת האגו לתקופת הרנסנס, שמתחיל להיות כבר התרבות, האדם הוא כשולט. האגו גודל, ואם במצב שהיה לפני האדם הראשון או בזמן האדם הראשון, האני של האדם היה כמעט ולא קיים, הוא היה כמו בהמה, הוא היה כמו חיה, הוא היה חי במיירות בטבע, ולא היה מבדיל בינו ובין הטבע. עדיין הרצון לקבל, האגו שלו היה קטן. אז אחר כך, שמאדם והלאה, שנוצרו הערים הגדולות, אורכסדים, כל המסופוטמיה שם, תרבות הזאת. האדם כבר מזדהה עם עיר שלו, עם שבט שלו, עם משפחה שלו, כבר מתחיל יותר להרגיש את האני וסביבה שלי. האגו גודל, ואחר כך מגיע לתקופה של אמונה בכוח העליון, אז בהתאם לזה גם אדם חושב על עצמו שאני השולט, שאני המיוחד בטבע. זה כנגיד זה, האגו שגודל, גם אדם מבין ככה על אלוקים, וגם אדם כך מבין על עצמו. והאגו שגודל אחר כך, הוא גודל בסופו של דבר שבערך במאה ה-17 בערך, מתקופת ההשכלה מתחיל להיות, למה תקופת ההשכלה באה? האגו גדל עד כדי כך שאדם מתחיל לחשוב שלא הכוח העליון, האני הוא הדבר העיקר ביותר. ואז מתחילה להיות כאן מהפכה בתוך האדם, שמתחיל להיות כבר אתאיזם. זאת אומרת, הוא כבר מפסיק להתקשר לגמרי בצורה עיוורת לכוח העליון, מתחיל להיות כבר אני בכל זאת נמצא במרכז של כל המציאות. ואז מתחיל להיות המהפכה הטכנולוגית וכן הלאה, האדם מתחיל להרגיש שהוא חייב לכבוש את הטבע ואת הסביבה, ומהפכת התעשייתית כאן נעשתה, שזה תומך בזה, עד כמה שאדם יותר חזק, אז הוא גם כן יותר תומך בעני שלו, וכך מתקדם. ואז אנחנו רואים שבסופו של דבר הוא פורץ מתוך כסף כבוד למושכלות, שבזה בעצם רואה את עצמו הנמצא מעל כל הטבע, מעל כל המציאות. זאת אומרת, מתחיל להיות תקופת האנתרופוצנטית, שהאדם נמצא בתוך המרכז של המציאות. וחוץ מזה, שחושב כך על עצמו, מפסיק להאמין בכל מיני שמועות, עובדות, ככה בגרשיים למיניהם, אלה שם את הניסיון שלו, מחקר שלו בטבע ובחברה האנושית כעובדה, במקום אמונות. וכך אנחנו מגיעים לשלב האחרון בהתפתחות האנושות, שכבר מגיעים גם עם ישראל בהתבוללות שלהם ובירידה שלהם לצורה הסופית, שכבר לא קרה בהיסטוריה דבר כזה במשך כל הגלות, במשך שנים עד תחילת מאה ה-20, שבני ישראל היו עוזבים את החינוך של תורה בגשמיות, מנהגים למיניהם, כן? כשרצון לקבל מלכות גודלת על פני בינה בהם בנשמות השבורות, אז מתחילות ממש הנשמות להראות את הקלקול שבהם. וכאן הגיע המצב, כמו שתמיד מקלקול הגדול ביותר, מחושך, מתחיל להתגלות המצב הראוי לגאולה, ובצורה הגשמית יש חזרה לארץ ישראל, כמו שבעל הסולם כותב, יש נתינה מלמעלה של ארץ ישראל, כמו שהייתה נתינת התורה בהר הסיני, ועכשיו אנחנו צריכים לקבל את ארץ ישראל, לקבל את התורה ולממש את התיקון, שגם כן השיטת התיקון היא התגלתה דרך רשב"י, ארי, בעל הסולם עד ימינו. ועכשיו בעצם הזמן שכל האנושות רואה בכל ההתפתחות שלה, שהיא מגיעה מצב ששואל את שאלות שהן לא שייכות לעולם הזה, שהן בעצם, למרות שיש באנושות כל טוב ויכולה לעשות חיים טובים על פני האדמות, האנשים לא שואלים על החיים האלו, הם שואלים על משהו שנמצא מעל. זאת אומרת, למה אני ריק? למה רע לי? אמנם שכביכול יש לאדם היום דברים שלא היו בכל הדורות לרוב בני עולם. יש לו אוכל, יש לו בית, יש לו עבודה, יש לו משפחה, אף אחד לא הורג אותו מהבוקר עד הלילה, לא משפיל אותו, והוא לא מרוצה מהחיים האלה, הוא שואל מה טעם בחיי, למה אני נמצא, למה אני קיים, כי בעצם שאלה הזאת היא כבר לא על התענוגים גופניים, כסף, כבוד, מושכלות, או משהו שבעולם הזה, מהכל האלה הוא יכול לקבל מילואים, אלה הוא מצפה לאיזה מילוי עלו ידוע מאי שם. זאת אומרת, שאלה היא בעצם לא על התקופה הזאת בחיים האלו, למה אני חי כאן, אלה מה הייתי מחוץ לחיים האלו. יותר נכון, השאלה היא כך עומדת בעצם, רק אדם עדיין לא מודה, לא מבין את זה. וכאן מתחילה להיות התקופה שהוא חייב לקבל תשובה, והתשובה הזאת יכולה לבוא רק מתוך ההתגלות המציאות הנוספת, איפה שאנחנו קיימים מחוץ לחמישה חושים שלנו, זאת אומרת, מהמימד שאנחנו תופסים אותו בכלים האחרים. שעכשיו כלים האלה הם תמונים בנו, לא מגולים, אנחנו צריכים לגלות אותם, אנחנו צריכים לתקן אותם, ואז בהם אנחנו גם כן נגלה המציאות העליונה, איפה שאנחנו גם כן קיימים, שקיימים בה אנחנו גם כן, גם עכשיו קיימים, רק שהכלים שלנו, המקולקלים, מדכים את הרגשת המציאות העליונה, ואם נתקן את הכלים, אז נרגיש איך שאנחנו חיים בשני צורות המציאות יחד, כך שזרימת החיים תהיה מורגשת אצלנו כזרימה נצחית, מושלמת, ובתיקון הכלים שלנו, שאנחנו מגיעים, צריכים להגיע לתיקון ההתכללות שלנו בין כל העמים, שקודם עם ישראל חוזר בתשובה, על ידי האור המחזיר למוטב, שזה רק חוכמת הקבלה יכולה להביא את המאור הזה, כמו שכתוב בספר הזוהר, שצריכה להתגלות בסוף הדורות. ושעם ישראל מתחיל לתקן את עצמו, כמו שבעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר. אז אחר כך הוא מביא גם תיקון לאומות העולם, ליותר לגויים. ואז כולנו כאגודה אחת נעשים כלי להשראת האור השכינה, להשראת האור הבורא. התיקון הזה עובר דרך שתי הסתרות כנגד כנגד שני השבירות האלו, כנגד שתי הסתרות, שהסתרה אחת, כמו שדיברנו, היא הסתרה על הנותן, והסתרה השנייה היא הסתרה על תענוגים רוחניים. האדם עובר דרך שתי הסתרות האלו בלימוד הקבלה, בהתפתחות, בהפצת הקבלה, עובר את המחסום, שהוא הסיום של הקדושה, והולך, עובר כבר לעולמות רוחניים, שכובש אותם בתיקונם, בתיקון שלו, קודם כל בשכר ועונש, בהשגת המציאות, השגחת הבורא כשכר ועונש, ואחר כך כאהבה הנצחית, ומעל עולם האצילות עולה לאינסוף, לגמר התיקון. שכל נשמת האדם הראשון שנבראה וקיבלה תוספת האביות, עד שאדם יכול להגיע למצב שהוא בהחלט דומה לבורא בנתינה. זאת אומרת, שהתחתון, שהוא זון, שזון מסמל לנו את התחתון, הוא מגיע לקליטת האביות שלו לזד דבינה, ואחר כך לכוח הבינה, על פני כל האביות. זאת אומרת, זה מה שאנחנו לומדים בעולם התיקון, שיש לזרם פנדה צילות נוקווה הקטנה רחל ונוקווה הגדולה לאה. שלאה זה בעצם אחב דה אימא. אז אדם מגיע לרצון שהוא אחב דה אימא, זאת אומרת רצון הבורא להיטיב לו, רוכש את הרצון הזה וגם כן באותה צורה מתייחס לבורא, ומגיע בסופו של דבר למצב ש מדמה את עצמו, מגיע לדרגת האדם האמיתית שמדמה את עצמו לבורא. מפני שעבר כל הדרך הזאת בעצמו, אז הוא רוכש גם כן הבנה במחשבת הבריאה להיטיב לנברא, זאת אומרת בדרגה ומצב שהיה כביכול לפני לידתו, שנכלל במחשבה עצמה, שהוא בעצם היה כתוצאה ממחשבה. זה נקרא שהוא עולה ומדמה ממש ודומה לבורא. ובזה נגמרת כל התכלית הזאת והתהליך הזה, מגיע לגמר התיקון שלו, ומאחר לזה אומרים לנו מקובלים, היינו שעוברים בעלייתנו 6,000 שנה זה אבי אלמה, אז הפרצה דאצילות, ואחר כך אלף השביעי הוא עולם האצילות כנגד שבת, ואחר כך עלייה עוד באלף שמינית שיעי ועשירי זה סאק אב גלגלתא לעולם אינסוף, ואחר כך מעולם אינסוף אומרים מקובלים גם אחרי זה יש איזה עליות ומציאות, אבל אנחנו לא מקבלים על זה שום ידיעה אפילו במילים מהם, כי אומרים שאי אפשר אפילו לבטא את זה במילים. ובכל זאת ברשימות שלנו כל המצבים ההם אמנם שלא נשרשו, אנחנו באים משורש יותר תחתון, אבל אחרי תיקון שלנו שעומד להתבצע אנחנו גם כן ודאי שנזכה לדרגות עוד ועוד יותר גבוהות. זה בעצם הסיכום, מה שהייתי צריך, הרגשתי שאני צריך לעשות בסוף כמה שיעורים האלה בהסתכלות כללית על חוכמת הקבלה. ודאי שלזה כדאי לנו לצרף עוד מראים על מהות חוכמת הקבלה, הקשר שלה עם המדע, עם הדתות, עם המציאות האדם, מה מיוחד בתיקון שעומד לפנינו. יש עוד הרבה נושאים שהם בעצם כמין המרכיבים של התמונה הזאת שציירנו. זה בעצם כל מה שרציתי היום לספר.